טוב, פרשת משפטים. משפטים, ואלה המשפטים, משפטים, אלו הדינים של עם ישראל, איך להתנהג מבחינה חברתית, מבחינה רוחנית, מבחינה עצמית. וכמובן שהתורה שלנו מתעסקת בעיקר בתחום שבין אדם לחברו. בין אדם לחברו הוא נושא מאוד מאוד רגיש בתורה, עד שכשהגיע אותו הגוי לשמאי וביקש ממנו שילמד את התורה על רגל אחת, הוא דחף אותו באמת הבניין, הוציא אותו, אמר לו, תלך, תלך, על מה אתה מדבר? איך אפשר ללמד את כל התורה? שיש בתורה קרוב לחצי מיליון ספרים של פירושים על התורה, הגמרא וכל מה שקשור למעבר, איזה מדרשים, משניות, קבלה, קרוב לחצי מיליון ספרים, חלקם נעלמו לנו עם הזמנים, חלקם, רובם, קיימים היום. איך אפשר להסביר את כל זה על רגל אחת? וכשהוא הגיע לשותף שלו, להלל, לחברותה שלו, הלל ושמאי, אמר לו, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. זאת אומרת שאני עומד על רגל אחת, שזה ממש כמה שניות. הוא אמר לו, אין בעיה, כל התורה על רגל אחת זה פשוט מאוד. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זה כל התורה, זוהי כל התורה, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. ממש התורה מתחשבת באחר, ומחברת אדם לאדם, כי ידוע שהקשר הסביבתי החיובי, מעניק לאדם יכולת תקשור, הגנה, בריאות, שמחה, שיתוף. ויש כמובן מצד שני את יכולת ההרס שיש לחברה באופן כללי, כמו למשל לדוגמה שלוקחים ילדה קטנה בכיתה ב' או ג' ועושים עליה חרם, או שיש איזה ילד קטן בשכונה שעובר טראומה של נידוי, שאלו ידועות כטראומות שמגיבות כמו טראומה של אונס, באותה רמה בדיוק. ואתה רואה שילדים וחברה בכלל יכולה להיות גם מאוד מאוד אכזרית, מאוד אכזרית. והקדוש ברוך הוא ידע את זה, כי הוא הרי ברא את האדם וברא את העולם, ויצר את נפש האדם. על כן התורה מקפידה מאוד על בין אדם לחברו. למעשה, כשאדם נפטר בגיל 120 בעזרת השם, כשהוא עולה לשמיים, מה שואלים אותו? שאלה ראשונה, מה אומרים לו? לא מה שלומך, איך אתה מרגיש, מה נשמע, איך היה. לא את זה שואלים אותו. שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה? זאת אומרת, לא עשית גזל, לא גנבת מאחרים? זה הדבר הראשון ששואלים אותו. לא בשביל לשפוט אותו או לפגוע בו. זה הדבר הראשון ששואלים אותו. את השאלה הזאת, כי להראות כמה חשובה ההתקשרות החיובית בין אדם לחברו לקדוש ברוך הוא, מאוד מאוד חשובה. וכשבני ישראל יוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון, מלמד אותם מה קורה כשאדם נפגע, מה קורה כשבן אדם אחר פוגע בשני, מה צריך לעשות, איך לבקש את הסליחה, איך הוא מקבל כפרה, איך הוא מקבל מחילה, כדי שהסדר והשלום ישכנו בחברה שלנו. אנחנו רואים חברות אחרות, לצערנו היום זה לא כל כך שונה מהחברה שלנו, אבל אנחנו רואים חברות אחרות בחו"ל, בחוץ לארץ. כל אחד דואג לעצמו, יכולים לרצוח שם ילדים קטנים, כל מיני דברים כאלה שאתה שומע, אתה מזדעזע. והיום, לצערנו הרב, זה לא רחוק מאיתנו. זה לא רחוק, כל יום אתה שומע סיפור אחר. אני בכל אופן שומע כל יום סיפור אחר. ילד אחד שבכיתה החליטו, ממש ילדים בכיתה ג', שמי שנוגע בו, תשמעו משהו מעניין, מי שנגע בו, פיזית נגע בו נגיעה, נגיעת המוות של שרון, ככה קוראים לזה, נגיעת המוות של שרון, מי שנוגע בו צריכה לבוא לו מחלה. אז מה עושים? מעבירים את זה בין ילד לילד, כל אחד נוגע בשני, בגלל שמישהו נגע בטעות באותו ילד מנודה, מעבירים את זה בין אחד לשני, וכל אחד נוגע בשני. ממש ככה. אז שואלים, שאלתי את דיברתי איתו, אני מטפל בו, שואל, מה, מה, אוקיי, בסדר, כל אחד מעביר לשני, בסוף היום כולם הולכים, מה נשאר עם אותו ילד שנגעו באחרון כביכול, שהוא הנגוע? הוא מעביר את זה למורה או למורה, בלי שידעו, נותן למורה איזה נגיעה שיעבור אליה. אמרתי, מה קורה? ואם אין את המורה, מה קורה? הילד הזה נחשב מקולה למשך שבוע. הכיתה מנדה אותו בגלל שהוא נגע באותו ילד, ולא העביר את זה למישהו אחר, ולא הספיק, כולם ברחו, מנודל לאותו שבוע. הוא מקובל בחברה אותו ילד שנגעו בו. אחרי שבוע הוא חוזר לחברה כרגיל. אבל באיזה אכזריות הם הופכים את שרון הזה למפיץ מחלות. ואכזריו, זה כאן, זה לא בסוריה או בעזה. זה כאן, בבית ספר, ברמת השרון. לא צריך יותר מזה. מקום של, כביכול, איך אומרים האנשים האלו שנאורים, נאורים. אז אתה אומר, רגע, מה קורה בעולם הזה? העולם הזה משתגע מיום ליום. התורה באה ומקפידה ואומרת לך, תשמע, אתה חייב לשים לב לאדם וחברו. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה. אין אדם שישמור את התורה ואת המצוות ויזלזל ויפגע ויהיה גאה וגאוותן וישפיל ויבזה אנשים אחרים בלי חשבון, בלי שום... אין אדם כזה בגן עדן, הוא לא יקבל כלום. תורה, מצוות, שבתות, אכל רק בדץ. הניח תפילין כל יום. התפלל 18 שעות. למד תורה. אבל יבוא לאדם ויבזה אותו וישפיל אותו ויפגע בו, ייקח לו. מה זה דבר כזה? זה ייכנס לגן עדן? זה ייכנס לסופר של הגיהנום. למה? מבחינה שכלית. למה הוא ייכנס יותר לגיהנום מאדם אחר? פשוט מאוד. אם אדם שלא ידע, חילוני לא ידע, והוא ביזה ופגע, בסדר, לא ידע. לא ידע, בסדר, יקבל עונש לפי מה שהוא לא ידע. אי ידיעה אינה פותרת מהעונש, נכון. הוא יקבל את העונש. אבל אדם שידע, וכל התורה וכל הגמרא וכל המדרשים וכל המשניות, הרוב מבוסס על אדם לחברו, אדם שידע, מה, לא יהיה לו עונש יותר גדול? הוא ידע, בחוצפה, הוא ידע, הוא חצוף יותר. אז זה ברור, למה אדם כזה יקבל עונש יותר גדול? התורה מקדישה, מדגישה ונותנת לזה מקום מאוד 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 גדול, בכל רובדי התורה, בכל הרבדים, אם זה בקבלה, וששם, בקבלה, אני לא כל כך מבין בקבלה, כי אני לא לומד את זה, כי לא הגעתי לגיל המתאים, אבל בעיקרון מה ששומעים מכאן ומשם, שמדובר שם על ביטול העצמי. ביטול העצמי. אין אני. אין אני בקבלה, יש רק אור האינסוף שזה הקדוש ברוך הוא, וכל הבורים שלו. אין אני, אני מבטל את עצמי. אם זה במוסר, במוסר שמובעים שם, כמו שאני הסברתי לכם שבאו לרבי זלמן נוירבך, שהוא תלמיד חכם גדול, זכר צדיק קדוש לברכה. והאימא רצה לשאול, התווכחו ההורים, על השם של הילד שנולד. אז האימא רצה לקרוא לו משה, והאבא רצה לקרוא לו משה על שם סביב, והאימא לא היה אכפת לה שיקראו לו בשם אחר, רק לו משה, כי באותו מקום בדיוק, קומה מתחת, הייתה אישה שבגיל 5, הילד שלה בשם משה, נפטר, זה עושה מזל רע. נפטר על שם צעיר, אז שלא יהיה לו גם מזל רע, אז היא לא רצה לקרוא בשם משה, רצה שם אחר. שיבחר שם אחר, איזה שם שהוא רוצה. הלכו לרב, הוא אמר, נכון, כמו האישה, לא לקרוא לו משה. אבל לא בגלל שיהיה מזל רע. מה פתאום, ושטויות, זה בלבולי מוח, זה אבלים. כל מי שמאמין בדברים האלו, אומר עליו הרמב"ם שהוא מאמין באבלים ובשקר, והשם ידון אותו, כל מי שמאמין בכישופים וכל השטויות האלו. שמות שמשפיעים. נכון, יש השפעה על השמות, אבל לא צריך להגזים בצורה כזו, כן? זאת אומרת, לא בגלל שקוראים לילד שנפטר משה, אז ישפיע עליו. מה פתאום? עוד מעט, שהילד ירד למטה לשחק בחול, האמא תקרא לו, מוישלה, מוישלה, מה יהיה עם השכנה מתחת? תזכירי לה. את תזכירי לה את הבן שלה שנהרג, שנפטר. על זה הוא חשב. זה המוסר. זה המוסר של התורה. תשאלו איזה, להבדיל, לפעפי הבדלות, איזה איש עסקים או איזה כומר, או לא יודע איזה מי יש להם, מוסלמים יש, מה יש להם? קוף, שייך, קאדי, מה יש להם שם? תשאלו אותו, הוא ישר מדבר על האנשים, לא אכפת לו מאחרים. התורה, מה פתאום? מה קורה עם הבן אדם מתחת, עם המשפחה, שתקראי משה, משה? מה, תעלי לה את הטראומה? תעלי לה את הכאב בחזרה? לא, 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 אל תקראו, לא בגלל זה, בגלל זה. התקשורת בין אדם לחברו מאוד מאוד חשובה בתורה, בכל הרבדים, בגמרות, הכל, הכל, הכל. באמת, מסופר, כמו שאמרנו, אפילו מסכת כתובות, מסופר על אותו הרב, אני לא זוכר את השם שלו, רב חיסדא, שהוא היה נותן כסף כל פעם לאותו אדם, כל פעם לאדם אחר, אבל יש אדם קבוע, כל יום חמישי, מכניס לו מתחת לדלת, מעטפה עם כסף. אותו אדם סקרן, מי מפרנס אותי כבר כמה שנים? מי אותו אדם שמפרנס? אני רוצה לדעת, להכיר לו תודה. וידוע שיש שלושה דרגות הצדקה. הדרגה הכי גבוהה, הדרגה הכי גבוהה, זה לסדר לאדם עבודה. לסדר לאדם עבודה זו הדרגה הכי גבוהה בצדקה. הכי גבוהה, שתדעו, לסדר עבודה. מי שעושה עבודה עושה את החסד הנקי והטהור, שמה שהקדוש ברוך הוא מבקש בדיוק. דרגה לאחר מכן, שאתה לא מכיר את מי שנתת לו, והוא לא מכיר אותך. דרגה לאחר מכן, שאתה מכיר אותו, והוא לא מכיר אותך. אתה מכיר אותו, והוא לא מכיר אותך. דרגה לאחר מכן, ששתיכם מכירים. דרגה לאחר מכן, שאתה עושה גם שלטים וכל מיני פתקאות וכל מיני מזכרות, תרומה ברשות, קרן זה, קרן זה. זה הדרגה הכי אחרונה. כן. הוא מכניס לו את המעטפה כל הזמן מתחת לדלת, הוא אמר, אני אעשה משהו, אני לא ארדם הלילה, אני אחכה, אני אשמע ככה את הרשרושים מתחת לדלת, ואני אפתח לדלת, אני אראה מי אותו צדיק שמפרנס אותי כמה שנים. הוא הולך עם אשתו, רב חיסדא כמדומני, מכניס לו את הכתובות ס"ו, ואחר כך נבדוק מה השם בדיוק, מכניס לו ס"ח, מכניס לו את הדף מתחת, את המעטפה מתחת לדלת, איך שהוא שומע צעדים, הוא קולט שהוא פותח את הדלת, שתיהם הסתובבו, התחילו לברוח, בורחים, 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 והוא רודף אחריהם, אותו אני, לראות מי אלה הצדיקים האלו שנותנים לו את הכסף. והם לא רוצים שהוא יתבייש, שיראה את הרב נותן לו את הכסף, הם לא רוצים שהוא יתבייש. מה עשו ככה? פנו שמאלה, ימינה, בלבלו את האויב, ראו שאין להם לאן לברוח, הוא קלט אותם איפה התחבאו, נכנסו לאן. פעם לא היה תנורים כמו שלנו בוש, מה שיש היום בוש, אלקטרה, אני יודע מה, לא היה פעם ככה. פעם היה תנור גדול לכל השכונה. ושם היו כל אחד היה אופה, מה שצריך. ביום שישי עושים בשבת הרבה הרבה לחם, מי שיודע עושים הרבה לחם, וזה חם מאוד. שם כל הגחלים לוחשות. הם נכנסו לתוך התנור. נכנסו לתוך התנור בשיא החום. אני חלף, הלך, נעלם, לא קלט אותם. רב חיסדא עומד ואשתו עומדת. הוא עומד ושורפות לו רגליים. ואשתו עומדת, לא שורפות לה רגליים. הוא מאוד נעצב מזה, תלמיד חכם, רב גדול, ואשתו ככה, מה היא עושה? יושבת בבית, מה היא יכולה לעשות? מה היא עושה? כל היום לא עושה כלום. יושבת בבית, מסדרת, והוא יושב כל היום, לומד תורה, מרביץ תורה ברבים, לא נשרפות הרגליים ולה לא? מה היא יותר חזקה ממנו? אמר לו, בוא אני אסביר לך, בינתיים שים את הרגליים שלך על הרגליים שלי שלא תשרף. עכשיו הסביר, תקשיב, אתה נותן כסף לעניים. בכסף הזה הם צריכים ללכת לקנות קמח, ללוש, לעשות, לעצב, להכניס לתנור, להוציא, לשחוט, לבשל. זה בסדר, זה צדקה, אבל לוקח הרבה זמן שהם אוכלים. אני, מה אני עושה? הוא מגיע אליי, אני ישר נותנת לו אוכל מוכן. נותנת לו, אני אוכל מוכן. הוא לא ממתין, הוא לא מחכה המון זמן. איזה הבן? אני יודע, המעלה שלי יותר גדולה משלך. ועל זה אמר רבי שמעון בר יוחאי, טוב לו לאדם שישליך את עצמו לכבשן האש, יקפוץ לאש. יש לו משפחה, יש לו עבודה, יש לו התחייבות, יקפוץ לאש, ולא ילבין את פני חברו ברבים. זאת התורה שלנו, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זאת התורה שלנו. בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. למה התורה אומרת, כל הזמן, ואהבת לרעך כמוך, בין אדם לחברו. למה לא בין אדם לאדם? למה לא בין אדם לאדם? כי מתוך הפרט אנחנו מבינים על הכלל. מה זאת אומרת? כשאני אומר בין אדם לאדם, אז אני יכול לומר לעצמי, אוקיי, בין אדם לאדם, לאדם שאני לא מכיר אין בעיה, אני אהיה איתו בקשר, אני אעזור לו, אני אתמוך בו, אבל חבר שלי, שהוא בקשר יומיומי איתי, אז אני מרשה לעצמי לזלזל בו. מדי פעם. קשר יומיומי. לא, אתה אומר לא. בין אדם לחברו, לאדם שבקשר יומיומי איתך, לאדם שקשור אליך כל היום, רעיך, אהובך, אשתך, בעלך, האדם הזה, אותו חייב לכבד בכל הפרטים, לא לזלזל אפילו לרגע אחד. מכאן שאתה מכבד אדם שכל היום הוא לידך וקשור אליך ואתה כבר רגיל אליו, אז כמובן מקל וחומר שאתה תכבד גם כל אדם אחר שלא קשור אליך. אבל אם נגיד בין אדם לאדם, אז אחר כך נתלונן על בין אדם לחברו, נגיד טוב, הוא לא היה חבר כל כך טוב, אז לא. אז זה בין אדם לחברו, בין איש לרעהו, בין אישה לרעותה, ובין כמובן בעל אשתו ואשתו לבעלה. אז צריכים להבין שהפרשה הזו היא הפרשה האחרונה. יש לנו שמועות, וירא, בו, בשלח, יתרו, משפטים. יש כאלה עושים שובבים, דרשי שטובה של שובבים, שובבים תת, תרומה תצווה, אנחנו עושים שובבים, משפטים, פרשה האחרונה של שובבים. שובבים זו תקופה שצמים בה כל שני וחמישי, עושים תעניות דיבור, לומדים כל הלילה תורה, מי שעושה, עושה, מי שלא עושה, יעשה בעזרת השם. אבל בכל מקרה שידעו, מי שעושה עכשיו בתקופה הזאת, עד יום שבת במנחה בעזרת השם, גם נחשב לו שעשה כל השובבים. מי שיעשה, ייקח באמת בלימוד התורה, בתהילים, במצוות, באמת התקופה הזאת, מאוד מאוד יעזור לו בחיים, באופן כללי, לכל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו, בסופו של דבר, בשביל להגיע, כדי להגיע למצב שבו אני מקיים את התורה, שזוהי פעולה שהיא בעקבות הרצון של הקדוש ברוך הוא, שאני אקיים את התורה, בלי שום סיבה אחרת. לא זה יעשה לי טוב, לא זה ייתן לי פרנסה, יעשה לי מזל, יורד לי כישופים, יעשה לי... לא, כלום, שום דבר. אני דתי ככה, דתי בשביל זה, כלום. בשביל שהקדוש ברוך הוא ביקש, אני מקיים את התורה, נקודה סוף פסוק. תודה. מכאן והלאה, עכשיו אפשר להמשיך ולהוסיף. כמובן שהתורה בונה לאדם הגדרים והתנהגויות, תחושות, רגשות, איכותיים להתמודדויות עם הסביבה. כמובן. ואיך אנחנו באמת נדע להוציא מעצמנו את המרב ואת המיטב, כדי להרוויח, באמת להרוויח ולהתקדם בתהליכים הרוחניים שלנו. בשביל זה אנחנו צריכים לשפר את המידות. מה זה מידה? מידה, תיקחו את האותיות מידה, הדם. הדם כל הזמן פעיל בגוף שלנו, כל הזמן זורם. כל הזמן, כל רגע ורגע הדם זורם בגוף. כל שנייה ושנייה הדם זורם בגוף. אין רגע אחד, הלב, הדם, אין רגע אחד שהוא נעצר. אין רגע אחד. ברגע שאדם עוצר, חס ושלום, האדם נופל, השם ישמור ויציל. אדם כל הזמן עובד, כל הזמן בפעולה. תהפכו את האותיות מידה, מידה שאדם מתקן, חייב להיות קשוב אליה 24 שעות, 7 ימים בשבוע. ללא הפסקה, ללא הרף. שיפור המידות זה תהליך שהוא לא פשוט בכלל. אומרים שיותר קל לסיים את השס, יותר מ-30-40 אלף דפים של חומר לימודי קדוש, מעניין, מאתגר מאוד. אנשים חכמים בלבד יכולים ללמוד אותו ולהבין אותו בקלות, נדירים. כמה פעמים לסיים את השס יותר קל, שלוקח 7 שנים, כן? יותר קל לסיים את השס מאשר לשנות מידה אחת באדם. כי הטבע של האדם הוא כל כך קשה, וקשה לאדם באמת לשנות. גם מידות, זה מפליא, גם מידות שפוגעות באדם, כדוגמת חרדות. חרדות, אנשים נכנסים לחרדות. לכל אחד ואחד מאיתנו באופן טבעי יש חרדה. לכל אחד ואחד מאיתנו באופן טבעי יש פחד. תחושה של חסר אונים. לא יודע מה קורה, צעד הבא, מה יקרה, איפה אני נמצא מחר, איפה אני נמצא עכשיו, איפה אני נמצא בעוד רגע. לכל אדם יש חרדות. ברגע שהחרדות, ידע האדם, ברגע שהחרדות חוזרות לתקופה, מגיעות לפעם ביומיים, ידע האדם שנמצא בעיה גדולה. פעם ביום, צריך ללכת לטיפול, כמה פעמים ביום, הוא נמצא במצב מאוד מאוד קשה. מצב מאוד מאוד קשה. והמצב מאוד מאוד קשה זה שכמה פעמים ביום, לצערי הרב, וכמעט חצי מהאוכלוסייה. ואני לא מגזים. חצי מהאוכלוסייה. זה לא שכל מי שבא אליי, אז אני יודע שיש לו חרדות, כי באים אליי רק אנשים עם חרדות. לא. באים אליי אנשים עם חרדות, כמעט כל מי שבא אליי עם חרדות, אבל בכלל לא מתרגלו לחרדות. מדברים על דברים אחרים. לא בא אלא בגלל חרדות. כל אחד יש לו חרדות. אבל שזה תוקף אותך כמה פעמים ביום, ומי שבא, ברוך השם, יש את השיטה שלנו, שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא ועוזרים, וכמה, ברוך השם, לא יודע להגיד כמה מאות, אבל כמה שהשם עזר, כבר הבריאו מזה כמעט לחלוטין. יש, יודעים, חלק יושבים כאן, חלק לא, דבר שידוע. החרדה, היא מידה טיפשית, היא מגיעה מחוסר ביטחון. היא מגיעה מחוסר ביטחון שכשאדם מאבד את ההשתנות, והוא לא מאמין שיש שליטה לעולם, אז הוא נכנס לחרדה. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא טבע את החרדה בתוכנו, שזה יהיה ברור לכולם. הוא טבע את החרדה בתוכנו. כמו שהוא טבע גם את יצר האכילה והיצר של הפריה והרבייה, אבל ברגע שאתה הופך את זה לדבר המרכזי בחייך, אז השתמשת בכלי בצורה לא נכונה. אתה השם. ולא קשור לקדוש ברוך הוא. הוא טבע את היצר הזה. כל אדם צריך להגן על עצמו, כל אדם צריך לשים לב לדברים שקורים מסביבו, כל אדם צריך להיות מרוכז בעבר שלו, בעתיד שלו ובהווה שלו, כדי למנוע מפגעים, כדי להכין את עצמו למקומות שהם קצת קשים, כדי להתגבר על מכשולים. כן, נכון, אדם צריך להיות בשימת לב מרבית. ברגע שאותו האדם לוקח את העניין קצת יותר קדימה, וכל דבר שאין צורך בהגנה מפניו, הופך להיות כמזיק, בסוגריים, בגרשיים, לא יודע מה אומרים, כמזיק בעיניו, אז אנחנו נמצאים בבעיה. כי אותו אדם הופך טוב לרע. הופך טוב לרע, אם יש 50% רע, 50% טוב בעולם, אותו אדם מוסיף לרע עוד 20%, שהוא למעשה טוב, כל החיים שלו מתפקששים, הוא לא נהנה מהחיים בכלל. הוא חי מתקופה לתקופה, מפחד לפחד, חוסר שינה, חוסר תקשורת עם הסביבה, אפשרות גם לכניסה לדיכאון. להיכנס לדיכאון זה לא פשוט, בשביל להיכנס, להגדיר מבחינה רפואית, מדעית, מהו דיכאון, ושבועיים במיטה בלי לצאת. מי שיוצא בתוך שבועיים מהמיטה לבחוץ, לא משנה מאיזה סיבה, הוא לא מוגדר כדיכאון. לא מוגדר. דיכאון זה שבועיים מהמיטה בלי לצאת. ברגע שיש 14 יום, נכון? פסיכולוג? משהו כזה? כן, אבל בעיקרון זה נכון. חייב שאחד מהסימפטומים זה 14 יום מתחת לסמיכה. לא יוצא. נקרא דיכאון. לא יוצא מהמיטה. דיכאון, דיכאון, מה זה דיכאון? זה, אין סיכוי שיהיה לו דיכאון, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ברוך השם. הוא קיבל ברכה מהשמיים, תודה לאל. כי באמת רציתי לעשות שיעור על שמחה, נעשה אותו בפורים בעזרת השם, על העניין של השמחה, נגלה על הסודות של השמחה, שיטות איך להיכנס לשמחה גם כשאין שמחה. כי השמחה, אם ניקח את האותיות של שמחה, זה שמחה, למחות, מלשון מחייה, לבטל את הדברים האחרים שמונעים את השמחה. מה? למה הערת אותו צדיק? היה הכל טוב שהוא נרדם. אנחנו קצת, אפשר קצת לצחוק, לא בעיה, מותר קצת לצחוק, חוש הומור, זה לא, אין בזה שום בעיה, זה בסדר מדי פעם לצחוק, זה מצווה. רבה, לפני שהיה מתחיל את השיעור שלו, שיעור התורה, היה מספר מילתא דבדיחותא, היה מספר בדיחה לפני כל שיעור תורה שהיה מתחיל. זה דבר שהוא טוב מאוד לצחוק. צחוק ושמחה, אלו הדברים שיכולים לרפות כל דבר. כל דבר, באמת, כל דבר. צחוק יכול למחוק את כל הבעיות של האדם. שמחה יכולה למחות את כל הצרות של האדם. זה נדבר בעזרת השם, השם מזכה אותנו להגיע בבריאות ובהצלחה, בפורים, אמן, בעזרת השם. בכל מקרה, נחזור לעניין. אז כן, אנחנו אומרים שאדם שיכול להיכנס לחרדות, נכנס לחרדות, יכול להיכנס גם לדיכאון. כן, לא תמיד נכנסים לדיכאון, יכול להיכנס. אחד מהאופציות הקשות. אבל באמת, כל אדם שעובר חרדות, שאני טיפלתי אולי להגיד כמה אלפים, כמה מאות, לא יודע בדיוק. לכולם יש אותה תחושה. איכות החיים נפגמה. איכות החיים נפגמה. מה זאת אומרת איכות החיים נפגמה? אם פעם שהייתי מקבל מכה, זה היה כואב לי ב-10%, אחר זה כואב לי ב-30%. אם פעם כשהייתי אוכל ארוחה שאני אוהב מאוד והיא טעימה לי מאוד והיא נהנה ממנה, והייתי נהנה ברף של 90, אז אחר היא נהנה ברף של 60. אם פעם התקשורת שלי עם הסביבה הייתה מאוד טובה והייתי מקרין חיוכים, אז גם עכשיו, גם אם מקרין חיוכים, הסביבה לא קולטת את זה. כי זה לא אמיתי, כי אני נמצא בחרדה. אני נמצא בפחד ממשהו שהוא לא קיים. אני נמצא בתחושה שהנה לא קיבלתי, הנה לא השגתי, הנה עשו לי, הנה זה מתקרב אליי, הנה הצרה נוחת עליי, אני סגור, אני מחושף, עשו לי את זה, עשו לי את זה. כל אחד מנסה למצוא סיבה למה באמת לא קוראים לו דברים שהוא רוצה שיקרו לו. כל אחד מנסה למצוא סיבה. והפתרון להכל שאני חושב, ובעניין הזה, שזה עניין שהוא חשוב, ולא נושא השיעור, אבל זה עניין שחשוב לדבר עליו, כי תשמעו, זה קשור מאוד, קשור מאוד לאמונה. קשור מאוד לאמונה. החרדה היא קשורה מאוד לאמונה. גם נראה, איך מגדירים אדם דתי מאוד, דתי אדוק? חרדי. מה זה חרדי? חרד יוד. מה זה יוד? יוד זה שם של הקדוש ברוך הוא. יוד זה השם של הקדוש ברוך הוא, אבל חרד יוד, אני חרד מהקדוש ברוך הוא, אבל יוד זה מי שזה, זה עוד קטנה. לא באובססיביות, לא בפחד היסטרי. הקדוש ברוך הוא לא אכזרי. הקדוש ברוך הוא טוב, כולו טוב וכל כולו טוב. כל מה שהוא יצר טוב, כל מה שהוא ברא טוב, כל מה שהיה טוב, כל מה שיהיה טוב. זה הקדוש ברוך הוא טוב. הקדוש ברוך הוא לא נותן מכות. אין דבר כזה. יש מציאות שאנחנו צריכים להבין שכמובן, שכשבן אדם לא מרגיש טוב, הוא צריך להיכנס לחדר ניתוח. אין מה לעשות. בשביל להוציא את הגידול, או את האיבר שמפריע, או הפגום, או הנמק, או כל מה שצריך לחתוך, חותכים בבשר החי, מטפלים ומוציאים. ילד שצריך ניתוח, כן? אהוב מאוד על האמא שלו, מאוד מאוד קשורה אליו, מאוד מאוד קשורה אליו. נכנס לחדר ניתוח, מי שיודע, בחדר ניתוח יש מין ניגולים כאלה, לפעמים נותנים לראות, ככה מעבירים. מסתכלת ורואה את הדוקטור או הפרופסור לוקח סכין חדה ומתחיל לחתוך בבשר החי. ומשתגעת ודופקת על הדלת ואגרופי הזעומים והקמוצים, רוצה לשבור, להציל את הילד שלה מהמחת ומהסכין המסוכנת. האמא הזו, כל אחד יבוא ויסתכל ויגיד, אמא בורה ועם הארץ, אין לה שום ידיעה, אין לה שום שכל, אין לה שום טיפשה, רוצה להרוג את הילד שלה. מה רוצה להרוג? רוצה להציל אותו מהסכין. לא. אם הוא לא יעשה את הסכין עכשיו, הילד ימות. הסכין הזה כדי לעזור לילד. אז מה נגיד על הרופא האכזרי? מישהו יכול להגיד שהרופא הזה אכזרי? לא, נכון? מה נגיד על האמא? שהיא להבילה. מאיפה היא באה? אנחנו לא יודעים, נכון? בור ועם הארץ. אז ככה זה גם הקדוש ברוך הוא, להבדיל לפעפי הבדלות. לפעמים עושה לנו ניתוחים. לסביבה שלנו, לחיים שלנו, למציאות שלנו. כן, צריך לחתוך לפעמים, צריך להרחיב, צריך לקחת אנשים שקרובים אלינו, שכואב לנו וקשה לנו, וצריך לעבור דברים, אם זה בפרנסה, ואם זה ברפואה, ואם זה בזוגיות, צריכים לעבור. מישהו יבוא ויגיד שהקדוש ברוך הוא עושה משהו לא נכון? הוא המנתח, הוא מציל אותך. אתה חושב שזה כואב? בסדר, תחשוב. אתה חושב שזה קשה? תחשוב, אז מה? אבל זה לא אומר שזה קשה. זו הצלה שלך. זו המציאות שמראים לי, בדיוק אחר דיברנו על זה. אדם, קוראים לו דברים, קוראים לו אותו אדם דברים, והוא חושב, לא הולך, לא מסתדר, קשה, מתעכב, הנה נפל, הנה נשבר. ולפעמים, בוקר טוב נשמע, לפעמים, הבאתם לו דרידון, דרידון. זה טוב, אחר כך צריך להגיד ברכות השחר. ברכות התורה, לא ברכות השחר. בעצם אנחנו נתפלל לערבית, אז נפתור את זה. עכשיו יש תחושה למי שמסתכל שכולם רדומים, אבל בסדר, נטו. סידרו שם פינה, אני רואה, עם קריות. אתה רואה מהטלוויזיה, כן. היא סגורה. אז זה רציני, תגיד לי, נראה לי הוא עדיין מדבר מעיניים סגורות. אולי מתוך שינה. בסדר. ברוך השם. לפעמים קוראים לאדם דברים, הוא מתלונן עליהם, הוא אומר, למה עכשיו זה קרה לי, למה עכשיו העיכוב הזה, ההצהרה הזאת שנפלה עליי, הבעיה הזו שקרתה לי עכשיו, למה זה לא מתאים לי עכשיו. לפעמים, כמעט, לא, בכל הזמן, כל הזמן שידע, בכל הזמן, שאדם עובר חוויה שיפעמים לא מסתדרת לו עם המציאות שלו, או עם מה שהוא רצה, שידע כל הזמן, הכל זה לטובה. הכל לטובה. נחום משגם זו אמר, הכל לטובה. הכל לטובה, כי הכל לטובה. ואם אנחנו נלמד את זה, ונשנן את זה, ונכניס את זה למוח שלנו, לאחר מכן לתחושות הפנימיות שלנו, לדפוסי התנהגות שלנו, אנחנו נרוויח רווח גדול. כי ברגע שאני יודע שהכל לטובה, אז נניח שיש לי תקופה של זמן, של כמה שעות, 3 שעות, שבהם קורה מקרה שהוא לא מוצא חן בעיניי. כמו לדוגמה, מתקשרים אליי מקופת חולים, בוא תגיע דחוף. מתקשרים. בבדיקות, בוא תגיע, הרופא רוצה לראות אותך. 3 שעות. מי שהתקשרו אליך, זה שאתה מגיע לקופת החולים. ב3 שעות האלו, ברגע הראשון אתה נכנס לשוק, ברגע השני אתה מדמיין את האינפוזיה תלויה בך, ברגע השלישי כבר אתה רואה את ההלוויה, את הירושה, כל התכנונים, מה יהיה כתוב על הקבר, הכל כבר ממש. 3 שעות של סבל. מגיע כולו, כל אחד חווה את החוויה הזאת, כולם מכירים, מגיע כולו רועד, משקשק, יושב לפני הרופא, הרופא מסתכל עליו ואומר, תשמע, גילינו, חסר לך ויטמין ב-12, לך תקנה מהסופר פארם. בן אדם הולך לבית, עושה מסיבה. ניצלתי. ממה ניצלת, טמבל, דיוט? לא היה לך כלום לפני כן. ממה ניצלת? מה קרה? מה קרה? מה זה הדבר הזה? זה אדם שלא מאמין. זה אדם חסר דעת שלא מאמין. עכשיו זה כולנו. לכל אחד יש אמונה. אני אומר לבן אדם, אתה לא מאמין? אני לא מאמין? אני מאמין, מתפעל 3 תפילות, ומניח תפילים. אבל אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. אם היית מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מדבר עכשיו גם לעצמי, כן? אני לא מדבר, אני לא מישהו שיותר טוב מכם או ממי שרואה. אני מדבר גם לעצמי, מחזה גם את עצמי. וצריך לדעת שאדם, צריך לדעת, כמו שנניח עכשיו יש בן אדם עשיר, ויש עוד בן אדם עשיר, ויש בן אדם עני, ויש עוד בן אדם עני. אבל לעניות ולעושר, יש לבלים, נכון? עשיר יותר, עשיר פחות, אני יותר, אני פחות, נכון? אז ככה זה גם לאמונה של האדם. ככה זה גם לאמונה של האדם. יש אמונה שהיא טוטלית, שהיא נדירה, היום הבנתי שאין דבר כזה, שהיא טוטלית, נטו בקדוש ברוך הוא. שהם גם לא הולכים לרופאים ולא רואים שום דבר, נטו הקדוש ברוך הוא, זה נדיר מאוד, זה כמה אחדים בעולם, זה לא, אין ציוד כזו. אין ציוד כזו, זה, הדור הזה הלך ונעלם. דורות קודמים היה את זה, אין מציאות כזו. ויש אדם שיש לו אמונה, אבל כשהוא מגיע למצב רגשי, כל המוח שלו נאטם. הכל נשכח. לא מה הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, לא מה טוב בשבילו, לא יכול להיות שזה אולי באמת דבר שהוא באמת יועיל לך בעתיד, כלום, הכל נעלם. הכל נשכח. וזה 3 שעות האלו של סבל ויסורים, בסופו של דבר אתה מקבל את הבשורה. אם קיבלת בשורה רעה, סתם חס ושלום, אדם קיבל בשורה רעה, לך לבדיקות, לך לצילום, לך לפה, בשורה רעה הוא קיבל, 3 שעות האלה, שסבלת בהם, הם הוסיפו לנפש כאב, והכאב עבר לגוף, ועוד יותר פגע בך, ועוד יותר הוסיף לך בעיה רפואית. ואם אתה רגוע ושלב, קבל את הבשורה רעה, אתה תהיה עוד יותר רגוע ושלב, כי אתה באמונה תמידית בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שומר ומגן ומצליח אותך ועוזר לך ותומך בך בכל דרך. זה הכוח של הקדוש ברוך הוא. כל מה שקורה לנו, לפעמים אנחנו צריכים לדעת, לפעמים, גם אם זה כואב וגם אם זה קשה, זה לטובתנו. כמו סיפרתי עכשיו, היה בחור, צבא, הוא בצבא, עצר, טרמפים, עצר לו בחור חסיד, העלה אותו לרכב. יום שישי, לפני כניסת שבת, לאשדוד. לאן אתה צריך? צריך לאיזה קיבוץ באזור הצפון. אמרו, תקשיב, תשמע, אתה לא תספיק להגיע, חילול שבת וזה. אמר לו, מה חילול שבת? אני בכלל לא שומר שבת, אני לא אוכל בכלל כשר, אתה אומר חילול שבת. אמר לו, תשמע, בוא אליי שבת. אתה נראה לי בחור ספונטני, בחור נחמד, בוא, מה חרדי, מה אני אעשה אצלך שבת? אסור, אסור. אמר לו, תקשיב, אתה לא תעשה שבת אף פעם, נכון? תהנה, תעבור חוויה, כמו שהולכים להודו, הולכים לאשרם, הולכים לכל מיני בלבולי מוח, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל ככה הוא השתמש בביטויים כדי לשכנע אותו. בוא אליי שבת. הבחור הספונטני אמר, יאללה, בוא נעשה את זה. עשה טלפון שלא יהיו לחוצים. עשה טלפון, הזמין אותם. הגיעו אליהם בשבת, נסו, נכנס, מאוד מאוד נהנה בשבת. מאוד מאוד נהנה, ממש, הרגיש ממש טוב. הרגיש ממש ממש טוב. הוא אומר לו תודה רבה, וזה נתנו קצת מאכלים להתראות. אז הבחור אומר לו, תגיד, מה, לא, אתה לא רוצה להגיד לי, אולי תניח תפילין, להחזיר אותי בתשובה, אולי משהו בספר תורה, לתרום או משהו כזה. כלום אתה לא אומר לי, מה זה? אני יודע, דתיים ישר, מנסים להחזיר בתשובה. הוא אומר לו, לא, אני לא אגיד לך כלום, זה הכל החלטה שלך, אתה ראית, אתה תהנה. אבל אני אגיד לך משהו, לא קשור לדת, אבל זה כן קשור לדת, כי זה כתוב בשולחן ערוך. מה תעשה? תשים, כשאתה נועל את הנעליים, תשים רגל ימין, לאחר מכן, אל תקשור אותה, לאחר מכן, תנעל את רגל שמאל. אז תקשור את רגל שמאל, ואז תקשור את רגל ימין. אבל מה? לא נשים נעל ימין, נעל שמאל. תקשור את רגל שמאל, ואז תקשור את רגל ימין. אבל מה זה אומר? אין לזה סיבה, ככה כתוב שחלום, ככה צריך לנעול את הנעליים. מסובך, הוא אומר, לא, בכל מקרה אני עושה את זה, אני עושה את זה בסדר הזה. אבל יש איזה רעיון, מתחיל בימין, מתחיל בימין, אולי עושה ימין, ימין השם עושה חי, לא יודע מה. זה מה שכתוב, תעשה את זה. בסדר, לקח את זה איתו. התקדם בצבא, התקדם, זה כל היה מקפיד הזה. יום אחד הייתה להם פעולה בצפון. נכנסו למסוק, כולם יושבים, עולים בתיקים שלהם עם הכלי נשק, פתאום נזכר שהוא לא עשה את זה. הוא שם היום ברפלקס שלו, במהירות, מהר, ירד מהמסוק, חזר לאוהל, הוריד את הנעליים, שם, רגל ימין, רגל שמאל, קשר רגל שמאל, קשר רגל ימין. חוזר למסוק, המסוק טס. מתעצבן, ותראה מה זה, הכל בגלל הדתי הזה, התחיל לקלל אותו, מה הוא עשה לי, ומה זה, הפסדתי את הפעולה, וזה פעולה חשובה להתקדמות בדרגה. כמה שעות, שעה וחצי, מקבלים הודעה, 73 חיילים, מסוק מתמוטט, פוצץ. אסון המסוקים, והוא ניצל מזה. לא עלה על המסוק. בגלל הפעולה הזו. הוא מספר את זה בעצמו, אפשר לשמוע את זה. הוא מרצה. הוא מרצה. הוא חזר, בטח שהוא חזר. דבר כזה יקרה לו להחזור? צריך להטביע אותו אם כך. דבר כזה? אולי את חוזרת בתשובה, לא, את כבר צדיקה, אבל שם אני אומר. בטח. בן אדם צריך סיבות כאלה שיחזור בתשובה, צערנו הרב. האם המציאות, ההרגשה לא מספיקה, צריך גם הוכחות. זה, מה לעשות? יש גם את זה. לפעמים קורים דברים, קורים דברים בעולם, קורים דברים שהם לא קלים, צריכים לדעת להתמודד איתם. אדם עובר תקופות טובות, פחות טובות. יום אחד הוא למעלה, השם משפיל ומרומם. יום אחד הוא למטה. יום אחד הוא שמח, יום אחד הוא עצוב. כל מה שצריך לדעת, פשוט מאוד לא לייחס חשיבות לתחושה שקיימת בזה הרגע. לא לייחס חשיבות. אם אני לא אייחס חשיבות לאותה מציאות שעוברת עליי כרגע, ואני אלמד להיות אובייקטיבי ולומר, תשמע, נכון שעכשיו זה ככה, אבל לפני כן זה היה ככה. נכון שעכשיו זה ככה, אבל גם יש מצבים שזה משתנה ו... הכל טוב בפרנסה, וכן מרוויחים. ויש מצבים שכן אני בריא. יש מצבים שכן מסתדר לי עם המשפחה. סתם, אני אתן דוגמאות. כשאדם יהיה אובייקטיבי, ויהיה מרוכז באמת, באמיתות, באמת האמיתית הפנימית, וידע באמת, אבל באמת, את הידיעה הברורה הזו, שלא מסתכלים על הפרט, מסתכלים על הכלל, תהיה פחות עבודה ב-30 או 40 אחוז לחברות התרופות. תהיה עבודה ב-30 אחוז פחות, שזה מיליארדים. מיליארדים. כשהאדם, עוד פעם, כשהאדם קורה משהו, לא מסתדר משהו בעבודה, אדם נכנס להיסטריה ללחץ, לא מסתדר משהו עם חברים, נכנס להיסטריה ללחץ, הוא צריך להיות אמיתי. כלומר, זה קורה, אבל קורים גם דברים טובים. זה קורה, אבל גם דברים חיוביים קורים. גם מסתדרים. גם כשלא הייתה פעם עבודה, הקדוש ברוך הוא שלח כסף למקום אחר. ככה לומר, אומר כל הזמן דברים כאלו. לא מסתכל על הפרט, מסתכל על הכלל. כשאדם יכניס את זה לעצמו לראש, 30% מהעבודה של חברות התרופות, 30% ירדו. ואז נצטרך לשכנע את אלו שפיתרו אותם מחברות התרופות, גם להרגיש ככה. וכל הכל פה. המי שפחים מגיעים לים, ובים, מי שפחים האלה מלאים בחומרים כימיים, והחומרים הכימיים השפיעו כנראה על הדג, וכנראה הם כבר לא... לא יודע אם הפכו מזכר לנקבה, אני לא יודע איך זה יכול להיות, איך הם בדקו שהוא היה זכר לפני כן. האמת יכול להיות שיש נתונים אחרים שמצביעים על זה מבחינת ההורמונים של הדג, שהוא כן זכר אבל יש לו פעילות נקבית, יכול להיות. אבל אני אומר, כן, 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 יכול להיות, יכול להיות. אז חבר'ה, מי שלוקח כדורים. אז בואו נמשיך, נתקדם, בסדר? אז כמובן, העניין הזה של התרופות, שגם אם הגברת אומרת, וזה דבר שהוא מאוד נכון, התרופות באמת צריכים לדעת שהם מלאים בחומרים כימיים, וזה לא פלא שהם ישנו את הפעילות ההורמונלית של הדג או של כל חיה אחרת, כי ידוע שלאורך זמן, נשים שלוקחות גלולות מסוימות, הן צריכות לעשות בדיקות אחרות מאשר נשים שלא לוקחות שום גלולות, כי הגלולה כן פוגעת, כי יש בה חומרים ש... פוגעים ברחם, או... זה דבר שהוא ידוע, זה דבר שהוא ידוע. יש גילולה עכשיו של בצרפת, אני שמעתי, שכמה בנות, 20 בנות, מתו ממנה. לא, אני יודע אחר, קוראים לזה, לא מעניין, אני לא צריך, ברוך השם. יש מקרים, אנחנו שומעים, התרופות, מאוד יפה המוזיקה, מעניינת מאוד, זה צ'ייקובסקי. אז יש מקרים שהתרופות, כמו ששמענו, אופטלגין, הרג מישהי, כמעט הרג מישהי, הרס לה את הכבד. נורופן, גם אופטלגין, קריסת מערכות לאיזה בחור לפני כמה זמן, וגם נורופן, כן? תרופה שכולם לוקחים כמעט כל יום. לא צריך לפרט. עכשיו אפשר לבדוק אחר כך, אני אביא לך את העיתון. אל תדאגי, לך לא יקרה כלום, לך קרה כבר הכל, ברוך השם, ולא קרה לך כלום עדיין, אני בטוח מאחר שלא יקרה לך כלום, הכל בסדר. אל צריך לדאוג. כן, צריך לדעת, גם העניין של התרופות, כמה שפחות, למעט, כמה שפחות, צריכים לדעת שבאמת, התרופה, חלק ממנה זה פסיכולוגי. אני הרבה פעמים ניסינו את זה, זה פסיכולוגי. הרבה אנשים שחשבו שלקחו תרופה, ובכלל זה כדור של סוכר, ממש התרפו, ממש התרפו, פלסיבו, כן, ממש התרפו, ויש קבוצות מחקר שעושים על זה, כן, התרופות לא תמיד מועילות, לא מומלץ, כמה שפחות, ונחזור לעניין של השיעור. חרדות, כשאדם יסתכל על המקרה הפרטני ולא ייחס לו חשיבות, חוץ מכמובן ההשתדלות ל... לפתור את הבעיה, אבל לא יותר מזה. התחושה שלו תהיה הרבה יותר טובה. התחושה שלו תהיה יותר חזקה, הוא יהיה איתן, הוא יהיה בריא יותר. וכמובן, המצבים הנפשיים לא יתקפו אותו. פשוט לא יתקפו אותו. מה שמפליא לראות, נניח, אישה צעירה עומדת להתחתן בחור מדהים, בעבודה מסודרת, משפחה טובה, כלכלה מסודרת, בריאות איתנה, ברוך השם, חרדתית כל שני וחמישי. פשוט חרדתית כל שני וחמישי. למה? כמה סיבות. יש את הסיבה הידועה שבן אדם פוחד להיות לבד. כשהוא לבד, הוא נכנס לפחד. עכשיו, ניקח אחוזים. כשאדם שומע שהוא לבד משהו שנופל בבית, משהו שנפל כאן, או דפיקה בדלת, 80% יחשבו שהולכים לייצוח אותם. נכנס הרבי, והנה עכשיו הולכים להרוג אותנו. מתחילים, יש כאלה שמים סכינים מתחת למיטות, אני מכיר. סכינים מתחת למיטות, ברור. סכינים מתחת למיטות. אם היה מחבל, הוא לא היה מתחת למיטות, נראה לי שהוא ישר היה תוקף. לא נראה לי שהוא מפחד ממך. פשוט, ותדעו שאחרי המקור פרטי של מישהו שמוסמך מאוד ומבין ויש לו את הנתונים ביד, שאחרי המקרה עם משפחת פוגל, השם ייקום דמם, שנכנס מחבל והרג, השם ישמור ויציל, שהם מחבלים 1,000 בשבילי, כולם נחשבים אחד וגם הוא ימות בעזרת השם, כולם ימותו, אמן. ימותו ולא תינם תקומה בעזרת השם. אמן, אמן. יש הרבה, הרבה. צריך לסנן. נכנס שם ורצח שם ילדים ותינוקת, תינוק. כדורי הרגעה, ונמכרו כדורי הרגעה ב-50% יותר בשלושה חודשים הראשונים, ב-25% יותר בארבעה חודשים האחרים, בשבעה חודשים. כלי נשק. הגנה, גז חריף, גז מדמיע וסורגים, עלו ב-40%. אף אחד לא יודע, זה לא מספרים את זה. ב-40% עלו, כל הארץ, אחרי המקרה הזה שהכנסו שם לבית. יש מקומות, יש מצבים שכן צריך לשים לב וצריך להיות ערני, כמובן, לא צריך להיות עפיפון, צריך להיות מרוכז. אבל באמת, בסך הכל נפל עת. סך הכל נפלת. אני לא יודע אם זה נכון. זה משהו שאני אישית בודק עכשיו, בתהליך שאני בודק אותו. מעניין אותי לדעת, הרבה, לצערי הרב, יש הרבה חולים והם באים לקבל עצה, לקבל תרופות, לקבל ברכה, והשם עוזר לעזור. אז אם יש אדם שיש לו מחלה בריאות והוא עבד באזבסט, אז הם לא שואלים יותר מדי שאלות. אישן, לא שואלים יותר מדי שאלות למה זה קרה. נכנס לחומרים, סרטנים לריאות, מבינים. אדם שמקבל מחלה במקום מסוים והוא כל הזמן במקומות של קרינה, אז לא שואלים שאלות. אדם שלא שמר על אורח בריא, מקבל התקף לב, לא שואלים שאלות, יודעים מאיפה זה מגיע. גם אם כן, גם אם לא, יש הערכה בערך. אבל כמה פעמים יוצא לי לשמוע על אנשים שהם בכושר, והם אוכלים טוב, והם בריאים, ממש, שומרים על עצמם, שפתאום פאק, בהפתעה, מחלה. ואני כל הזמן ניסיתי לברר, והתפללתי להשם שאיר את עיניי באמת, מה זה? יכול להיות שזה גנטי, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. גם בגנטיקה אין משהו שהוא בטוח ב-100%. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אם יעשו בדיקות מעמיקות, יכול להיות שימצאו קשר מסוים. בסדר? יכול להיות. אבל מה קורה ש... בן אדם, בלי שום סיבה, פתאום. לא הבנתי, ואני כל הזמן שאלתי שאלות כמה אנשים, כל הזמן תספרו לי, אולי אכלתם משהו מסוים חדש, אולי הכנסתם חומר לגוף, משהו, מנסה לברר, לא מצליח, לא מוצא כלום. התפללתי לקדוש ברוך הוא שיאיר את עיניי, לא יודע אם זה נכון. הגיע אליי גברת אחת. היא מנהלת קופת חולים מאוד מאוד גדולה בדרום. הם מטופלים שלי, המשפחה, והיא מספרת לי על דודה שלה, שאומנם בגיל 50, אומנם בגיל 50 שזה גיל כן, בסדר, אפשר לומר, אבל היא בריאה לחלוטין מכל הבחינות שנים. מה הסיפור? יום אחד, ממש אחרי התפילה, זה ממש יום אחרי התפילה, היא הגיעה אליי. יום אחד היא פתחה את הארון, עלתה על כיסא, פתחה על הארון העליון, בריאה לחלוטין. פתחה את הארון העליון, כנראה אבבים, הברגים, קצת השתחררו, ואיך שהיא פתחה את הארון, פתחה ברגיל, פתחה את הארון ברגיל, בצורה רגילה. בהשפעה של החוזק, כל הארון נפל עליה. נפל עליה והיא נפלה אחורה. קיבלה מכה, כחול פה, כחול שם, הרימה את השברים שיצא לחוץ, זהו, סידרה את זה בחזרה, התקינו את הברגים. הכל בסדר. נפל עליה, זה לא, עוד פעם, זה לא ארון גדול, זה ארון של מטבח, זה ארון קטן, זה שתי דלתות, זה בקושי שוקל 20 קילו, 10 קילו, זה כלום, זה לא משהו שהוא יכול להרוג את הבן אדם, אפילו לא לפצוע. אולי קצת פס כחול, קצת שריטה, מהנפילה קצת כאב בגב התחתון. זהו. למחרת, היא מתחילה להיות צהובה. צהובה בידיים. הולכת לרופא, ישר שואלים צהבת, לא. אחר כך הופכת להיות לבנה, אחר כך עוד פעם הופכת להיות צהובה, בודקת את עצמה, תה, לימפה, הכל מלא, בום, מה ככה? הכל הגוף שלה, מלא. במחלה, מלא. זה מטריד, אז תקשיבי, זה מטריד. המחלה הקשה. זה מטריד. אמרתי לה, אני חייב לדבר עם ה... ברוך השם היום באמת, לא יודע איך, אבל השם עוזר והיא תפקד, לא יודע, והטיפולים עזרו, והשם עזר כמובן, לטיפולים שיעזרו, וברוך השם, יותר טוב, אבל זה עדיין קיים. אני חייב לדבר, לבדוק מה קורה. אמרתי, מה, אולי הרגשת כאב, אולי זה... אומרת, לא, אמרתי, מה הרגשת הכי הרבה? נבהלתי. נבהלתי. אצלנו, מי שנבהל, מי שיודע מי שנבהל, ישר שופכים עליו מים. פעם בתור זה היה תחם, ועבדו בן נכבה. כדי הרפלקס של המרוקאיות, לשפוך מים. כל מה שיש לשפוך, לשפוך. אקווריומים, מים, הכל, כל מה שיש עם מים שופכים. דבר, אם מישהו נבהל, ככה שופכים עליו, הכל. הכל מה שיש שופכים, העיקר לשפוך, דבר ראשון לשפוך. לדעת, כל הזמן מישהו נבהל, לשפוך עליו מים. התעצמן עליך אחר כפסה, זה מסית לו את המחשבה. זה הופך אותו לעצבני עליך, עודף אחריך. אז אתה משכיח את זה. בסדר, זה קורה. יש בעלה. מאז בדקתי את כל האנשים שקרה להם ככה, בלי שום סיבה כי יכול נראית לעין, וזה קרה לכולם בעניין של בעלה. יותר מזה, שבוע שעבר הייתי בירושלים. למה? אתה מדבר על השבת? לא, אני מדבר על יום חמישי במלון. אני מקבל את קהל. נכנסה בחורה, מדברת, בא לי מתחילה לבכות, סבא שלי נפטר לפני חודש. אוקיי, סבא שלך, בסדר, נפטר, יופי, סבא של כולם נפטר. מה, התחלת להסתער, את נכדה? לא היינו קשורים אליו, בסדר, יופי, מה, זה לא אמא שלך, סבא שלך. היינו קשורים אליו, אבל זה היה בהפתעה, בת כמה עד, בת 30, בן כמה הוא. אהבתי שתגידי בהפתעה, בן 50, אני יודע מה, בן 70, 75. איזה הפתעה יכולה להיות פה? אומרת לי, לא. הוא בחיים לא היה אצל רופא. בחיים מהלידה הוא לא יחס לבית חולים. בחיים שלו. ולפני חודש, אז חודש לפני המוות, הוא אמר, שבועיים לפני המוות, אמר, תשמעי, לאשתו, אני לא מרגיש טוב. אם הוא אמר, אני לא מרגיש טוב, זה אומר צריך להביא מסוק עכשיו להטיס אותו לבית חולים. כי הוא בחיים לא היה בית חולים, 70 ומשהו שנים. להכניס אותו לצילום, בדיקות, הכל מלא. הכל מלא, שבועיים אחר כך, מדבר עם הנכדה, הייתה קשורה אליו מאוד. אל תדאגי, אני איתכם, אני חוזר, שבוע הבא אני חוזר, הכל בסדר, אל תדאגו, נעשה טיפול, הכל בסדר, אני חזק, אני פה, אני שם. באמת, עובד, הכל עובד. חזק, אדם חזק. אין למחרת בבוקר, הקדוש ברוך הוא לקח אותו. אני התחלתי עם השאלות. הוא עבד באזבסט? לא. עישן? לא. שתה? לא. אכל חומרים, כולסטרול, מונדסים גלוטומט, מרק עוף? לא. לא, שמר לבריאות שלו. לא, אתם לא יודעים מה יש שם פשוט, בגלל זה מצוחקים. מונדסים גלוטומט זה משהו מסוכן מאוד. אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר. ואז השאלה שהוספתי בעקבות המחקר, מה זה מחקר? מה שאני לעצמי, זה לא, לא איזה מדען. תגידי, לפני חודש הוא נפטר, עכשיו את כאן, שבועיים לפני שנפטר, התחיל כל הבלגן. בחודש שלפני השבועיים, קרה לו משהו? לא. הוא נבהל ממשהו? כן. אמרתי לה, מה קרה לו? הוא ישב על כיסא, והכיסא לא הייתה לו משנה טובה, והוא החליק, והוא נפל, קיבל מכה ביד, והוא נבהל. אחר לא יודע אם לקשר את זה, הוא ממש נבהל, היא אמרה שהוא, כן, הוא נבהל, הוא ממש נבהל, נכון, הוא נבהל. ואז היא אמרה, כן, הוא נבהל, בעצם כן קרה לו משהו, הוא נבהל, הוא קיבל מכה ביד. והיא התחילה לשחזר עם עצמה, ואז היא הבינה גם לבד, בלי שאמרתי לה שיש משהו קשור לבעלה, שאולי הבעלה קשורה. לא יודע להגיד, אם זה קשור או לא. אני לא יודע להגיד את זה. אין לי מחקר. מחקר זה משהו מורכב, אין לי מחקר. אבל אני כן חושב שיש קשר בין הבעלה לבין זה שיכולה להתפתח המחלה בגללו. מה זה אומר? הרי לכל אחד מאיתנו יש לו תאים כאלה. תאים סרטניים. לכל אחד ואחד מאיתנו יש. לכל אחד יש. פשוט, יש כאלה שמתפתחים, יש כאלה שלא. לפי דעתי, מה שאני חושב, שכשאדם נבהל, כאילו כל הגוף, יש איזה מין שוק כזה, קור כזה שעובר בגוף, שלפי דעתי כל המערכת החיסונית באותה שנייה נעלמת, הכל נעלם, אין שום הגנה לאדם בשנייה אחת או חצי שנייה, שאין לו שום דבר, 3-4 שניות שאין לו כלום, והוא הופך להיות חסר הגנה, ככה נשימה נעתקת, ואני חושב שברגע הזה פק מתקיף. זה מה שאני חושב. אבל מצד שני יש הרבה אנשים שנבהלים שאין להם כלום. אז זהו, אז אני לא יכול להגיד שאני חוקר. אני לא חוקר ואני לא מדען ו... בגלל זה אני מדגיש שזה דבר שיכול להיות שהוא לא נכון. אבל זה מה שאני... מה אתה אומר משהו? אוקיי. נכון. שלא האמינו. אז כן, כן, אני כן חושב שיש קשר בין הנפש לבין הגוף. וזה, תשמעי, אני מכיר הרבה אנשים שהם לא פחדנים והם חזקים. אני מכיר הרבה אנשים שהם לא פחדנים והם חזקים והכל בסדר אצלם. וחבר'ה, הכל בסדר אצלם. הכל בסדר אצלם והם קיבלו מחלה והם הלכו. הרבה. ואני מכיר הרבה אנשים מצד שני שהם פחדנים וחרדתיים, וכל יום שני וחמישי בבית חולים, והם חיים יותר מאיתנו, והם קוברים את כולם. כן? ואני אומר לכם את זה. זאת אומרת, יש השפעה, אבל אני לא יודע איך להגדיר אותה מבחינה מבחינת לתת איזה אקסיומה, איזה משהו מוכח, כי צריך לבדוק עוד המון 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 דברים בשביל לתת את אקסיומה, זאת אומרת הוכחה שהיא בלתי משתמעת לשתי פנים, אלא ברורה. קשה מאוד. זאת אומרת שיש, יש גם מכאן וגם מכאן, זאת אומרת, אין לך משהו שאת יכולה לומר, אם אני מתנהג בהתנהגות כזאת, אז לא יהיה לי, או אם אני פחדן, אז כן יהיה לי. כי זה לא נכון. כי זה לא פשוט לא נכון. כן, אבל אני אומר, כשאדם חושב שאם הוא פחדן, אז הוא ימות, זה לא נכון. זה ממש לא נכון. זה לא קשור. אבל מה שאני... בעלה, אני חושב שאדם בריא יכול מבעלה לקבל בעיה מסוימת. בבקשה. זה לא רק שני אנשים, זה היום קרוב כבר ל-12 אנשים שאני ספרתי, 12 אנשים, אז כן, כן, כן. ואני לא יודע, עוד פעם, לא יכול, אין, זה לא מספיק בשביל להוכיח. אבל כן אפשר לומר בוודאות, כן אפשר לומר בוודאות, שכשאדם נמצא בחרדות ובחוסר ביטחון, האיכות החיים שלו נפגעת. האיכות החיים שלו נפגעת. זה בכלל לא שאלה. תחושות שיש לאדם כשהוא מקבל פחד או חרדה תמידית שעוטפת אותו ותוקפת אותו, אלה תחושות שליליות שקשה מאוד לארגן ולחיות בצורה מסוימת, איכותית, עם התחושות האלו. אז על כן אנחנו צריכים ללמוד להיפטר מעניינים האלו. עכשיו, המידות שהתורה רוצה שנעבוד עליהם בעיקר, הם כאלו. כעס. כעס זה ראשי תיבות, כוחניות, עצבים וסכנה. כשאדם מביע כוחניות בצורה של עצבים, אז נוצרת כאן סכנה. כשאדם מביע כוחניות לא בצורה של עצבים, זה לא כעס. זה מרות, זה הנהלה, זה מלכות, זה ארגון, זה ניהול. זה לא כעס. אבל כשאדם משלב את שלושת האלמנטים האלו, כוחניות, מתוך עצבים, עבר חובה צריך סכנה של הכעס. מידת הכעס היא מידה מאוד 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 מסוכנת. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. התורה מדגישה על העניין הזה, נשפכו מאות אלפי קסתות דיו על המידה הזו. כמה שהיא מידה קשה, שבטח בגרת הרמב״ם, במשנה, בגמרה, במדרשים, בתורה, הכל, הכל. המרים יד על חברו, המרים יד על חברו, נקרא רשע. לא המכה, לא המכה. המרים, עושה ככה. המרים נקרא רשע. לא, לא הקטע, לא עשית כלום, באוויר. ככה, עם הכעס, עם האנרגיה הזאת. רשע, נקרא רשע. נקרא רשע. כמו מכה. מה, זה רק אוויר, לא עשיתי לו כלום, הכל בסדר. כעס, מידת הכעס, מידה קלוקלת שצריכים להיפטר ממנה. מידת הכעס היא מידה שצריך להבין שיכולה לגרום לאדם צרות אינסופיות. יכול אדם על חנייה, אני שומע את זה אמור, על חנייה, לצאת ולהילחם ולתקור ולזרוק ולראות יריות. שמענו כבר מקרים. לראות על חנייה, על עקיפה בכביש. על עקיפה בכביש. ממש מקרים זוועתיים. כעס בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. לפעמים אנחנו לא מרגישים מה השני מרגיש. האדם שאיתנו כל היום. לא מרגישים, לא חשים. לא שמים לב. כעס בין אדם מאוד מאוד קשה. צריך לעבוד על המידה הזו. אלו אני אומר לך מה המידות צריך. עצב. עצב. מה זה עצב? ראשי תיבות. עולם צבוע באפור. כל הסביבה שלו, אפור. עצב, עולם צבוע באפור. מה זה עצב? עצב, לישון גם תפקות אותי, צבע. צבע אפור. כל הזמן הוא מסתכל שלילי. הכל שלילי, הכל כבוי, הכל כואב, הכל בדאון. תכונה שחייב להיפטר ממנה. חייב להיפטר ממנה, ונלמד את זה בעזרת השם גם בשיעור על פורים. מידה אחרת שהיא מאוד מסוכנת, חוסר אמת, השקר. ידוע של השקר, אין רגליים. השקר הוא ניתן לגילוי, אפשר לזהות מי משקר. למשל, נניח במקומות כמו משטרים שהם סגורים, כמו המוסד והשבק, נניח אף חוקרים אדם. ולכל אדם שמשקר, הרי לאמת יש רק פרט אחד. בשביל לשקר אתה צריך להיות מאוד 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 חכם. אתה חייב לזכור המון פריטים שלא היו. המון המון פריטים שלא היו. אז מה עושים? שואלים אותו אדם, תגיד לי, ביום כך וכך היה רצח. אתה טוען שהיית במקום אחר. בוא תספר לי את הסדר יום שלך באותו היום. חושדים בו. אז הוא אומר, ב-8 אכלתי ארוחת ערב, 8:30 יצאתי לשוחח בטלפון, אתם יכולים לבדוק את זה בשיחות יוצאות. לאחר מכן הלכתי למסעדה, ישבתי שם עם פגישת עסקים, לא אכלתי כי אכלתי ארוחת ערב, שתיתי משהו, אחר כך חזרתי לבית, ועוד פעם, חבר התקשר אליי, יצאנו ל... אוקיי, תגיד לי דרך הפוך מההתחלה, מה עשית? ואחורה. אף אחד לא זוכר, מי שמשקר לא זוכר. של השקר, שיטות איך לגלות השקר. מי שמשקר לא זוכר, מה... תגיד לי אחורה קדימה. ככה תופסים. שקר הוא, אין לו רגליים, אנחנו רואים את זה כי כמו שאנחנו רואים, השין מצוירת בצורה כזאת, שין, רגל אחת, קוף, עומדת על רגל אחת, רש, עומדת על רגל אחת, לא יציב. בשביל לשקר צריך המון המון פרטים ופריטים לזכור כדי להוציא שקר. לעומת זאת האמת, האמת היא אחת. האמת, שימו לב, השקר, אתה כל הזמן צריך להיות צמוד לתוכנית שלך. בגלל זה אותיות שין, קוף, רש, הן צמודות, שין, קוף, רש, רש, קוף, רש, שין, זה הקצב של האותיות באלף בית, הן צמודות. אתה כל הזמן צריך להיות צמוד לתוכנית שלך, לעניין שלך. זה העניין של האנרגיה של השקר. ויש רגל אחת, מה שאמרנו לפני בדיוק 3 שניות, נכון. טוב שהזכרת. העניין של האמת, שימו לב האמת, א' בהתחלה, ת' בסוף ומ' באמצע. לא משנה מאיפה ישאלו אותך, אתה תמיד מוגן, כי יש לך את האמת. האמת היא אחת. האמת היא אחת, אין דבר כזה אמתים, יש שקרים, אבל אין אמתים, יש אומרים שיש אמיתות, אבל אמת היא אחת, אי אפשר להגיד אותה ברבים. אפשר לשנות ולהגיד אמיתות, בסדר? אבל אמת היא אחת, שקרים אפשר להגיד ברבים, כי שקרים זה... אז השקר, אנחנו צריכים לדעת שהשקר, כל אדם בשעה בממוצע משקר 13 פעמים. כל אדם שבשעה בממוצע משקר 13 פעמים. יש מצבים שמותר לשקר. יש מצבים, יש 30 מצבים שמותר לשקר בהם. למשל, בעניין של שלום בית. בעניין של שלום בית, שאם האדם יודע שהייתה לו עסקה והוא התעכב קצת, והאישה מחכה מאוד שיבוא ויגיע וכו' וכו', ואם אותו אדם יאחר קצת בעסקה והאישה תעשה בלגן, אז הוא יכול להגיד, כן, נפלתי, נתקעתי, היה לי כאן, היה לי שם, כדי שלא תהיה מלחמה. כדי שלא תימר, יש עניין שני. אפילו הקדוש ברוך הוא, אנחנו למדנו עם שרה ואברהם, מה שלמדנו כמה וכמה פעמים, שכן, כן, ואדוני זקן ואנוכי זקנתי, גם הקדוש ברוך הוא שיקר בשביל שרה, כדי שיהיה שלום בית. כדי שיהיה שלום בית. בשביל שלום בית אפשר. ויש עוד כמה מהלכים שאפשר, כמובן שזה דבר שהוא ידוע, אבל כמובן לא ירגיל אדם את עצמו לשקר, כי השקר היא מידה מאוד מאוד קשה, מידה מאוד רעה, שיכולה להשפיע על אדם בסופו של דבר לשקר על עצמו ולתת לעצמו תירוצים למה לעשות ככה וככה וככה וככה. איך הטעים כל מיני. והמידה הרביעית, שכל מה שקשור לתאווה, תאווה, כמו שאמרנו כמה פעמים, זה דומה לאהבה, אבל בלי הטף. הטף זה הסיום, התאווה מסתכלת רק על הסיום, מה התוצאה, מה הנאה, מה נקבל מזה. הטף זה הסיום באותיות של א' ב'. אהבה זה ההתחלה, א', זה כמעט אותה הגעה. אהבה ותאווה, כמעט אותה הגעה. אהבה, מי שבאמת אוהב, מסתכל על ההתחלה, מסתכל על האדם שמולו. הוא לא מסתכל על הסוף, מה יצא לי מזה, מה יהיה מזה, מה... אבל תאווה זה כאילו, תאווה מידה מאוד מאוד קשה. כשאדם למשל יש לו תאווה, סתם לישון. לישון המון, לא קמים לתפילה. ונאבקים, וזה לא מתעוררים, לא מתעוררים, כמו שהיה את הבחור בישיבה, שהיה כל הזמן לא מתעורר, כל בוקר לא מתעורר, לא מתעורר. 9:10 נכנס לישיבה. כועסים, ב-6 בבוקר תפילה, נצח המה, בוא לפחות ב-8, תעשה ב-8 משהו. 9:10 הוא רק צחצח שיניים. אמר לו הראש ישיבה, תשמע, אתה חייב להילחם ביצע, אתה חייב לעשות תסביב את הראש ישיבה ואת המשגיח. משגיח זה אחד שנותן שם את המוסר, את הכוח. ודיברו איתו, עשו השפעה, אמר, תשמעו, מחר, בדוק, זהו, נגמר הסיפור, אני קם. מחרת, כולם מחכים בבית כנסת, שש, לא מגיע, שש וחמישה, שש ועשרה, טוב, אולי למניין של שמונה הוא יגיע. לא למניין של שמונה, אולי למניין של תשע. כלום, אין קול ואין עונה, אותו בחור לא נמצא, בלה אותו האדמה. מחכים, רק ב-12 בצהריים הוא מגיע. ב-12, בא לו, תגיד, זה כבר לא הגיוני, מה קורה פה? בוא, תקשיב הרב, אני קמתי ב-6 בבוקר, היצרה התחיל להילחם בי. נלחמתי, 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 מלחמות, 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 ניצחתי אותו, התאהבתי מהמלחמה, חזרתי לישון. בשורות טובות, בהצלחה.